כאן תרבות בהרצה. שלושה שיודעים.
בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה כאן בכל ישראל, בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז, ואנחנו גם בפייסבוק כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד, אודי, באתר האינטרנט שלנו, ואנחנו נהיה איתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואנחנו גם בכאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה, והנה רואים אותנו בטלוויזיה, מי שצופה בנו בטלוויזיה מצליח לראות אותנו. יש לנו היום תוכנית מרתקת, והפעם נדון בשלל עניינים. נמצא איתנו כאן קודם כל דוקטור יוסי אלרן, שהוא מומחה למכניקת קוונטים, שחקרת שנים, נכון?
בוקר טוב, בוקר כן, טוב. 10 שנים בערך.
מיד נבין מה זה אומר, בכלל אתה גם מנהל היחידה לטכנולוגיה וחינוך במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. נעסוק בשלל עניינים כמו טלפורטציה, בכלל מכניקת קוונטים, מחשב קוונטי, וגם נעסוק בשלל עניינים. מסתבר ששביל החלב, הגלקסיה שלנו, היא במקום מבודד ביקום, בלי הרבה גלקסיות. מסתבר שאנחנו בסוג של חלל בתוך חלל. אנחנו בפריפריה של היקום. והאם כדאי להקשיב למחקר שפורסם בין היתר כאן בשבוע שעבר, שקובע שלחם בריאות לאו דווקא בריא יותר מלחם לבן? רמז, לא, אל תקשיבו לנו. תקשיבו לנו היום, לא אז. וגם מדוע רוב הסדרות בנות, או הספינוף, מה שנקרא, לא מצליחות מלבד אלה שכן, וגם פרטים מרתקים על השפם של החתול, וגם מה הקשר בין מינכאוזן, פיטר פן ואליס בארץ הפלאות, רמז, לא כדאי לכם להיות חולים באף אחת מהמחלות האלה. אז שוב איתנו באולפן דוקטור יוסי אלרן, עם מכניקת הקוונטים, מיד נדבר איתך. העורך המיתולוגי שלנו הוא נתיב רובינזון, המפיקים והעורכים הם אבי שמאי וענת אורי, הטכנאי שלנו הוא ארז שלום, המאפרת שלנו היא דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה, שמלווה את המשדר הזה מרחוק, באמצעות טכנולוגיה קוונטית, או סתם וואטסאפ. בוא ננסה להבין קודם כל מה זה אומר מכניקת קוונטים. דוקטור יוסי אלרן, אתה עסקת בזה, אנחנו שומעים מדי פעם את הביטוי הזה, תמיד נחמד להגיד מכניקת קוונטים בשיחות סלון כדי להרשים את הדודות.
נכון, כולם משתמשים
מה זה קוונט? מה זה קוונט בכלל?
קוונט זה מנה.
מנה?
מנה, כן, קוונט זה מנה.
קוונטיטי.
כמו קוונטיטי, כן, בדיוק.
מנה.
מנה, והמילה הזאת בעצם באה מהתגלית המדהימה, שהאנרגיה התחילה בעצם בכך שהאנרגיה זה לא דבר רציף, אלא בא במנות קבועות.
רגע, למה אתה מתכוון כשאתה אומר אנרגיה?
למשל, אני אקח למשל את האור.
אור?
האור, חלקיקי האור קוראים פוטונים.
אוקיי.
את החלקיקים האלה גילה איינשטיין, או יותר נכון, הוא חשב עליהם, כמו שהוא בעצם כל הזמן עשה, הוא היה תיאורטיקאי, הוא חשב.
זאת אומרת, הוא כמעט ולא ביצע ניסויים.
הוא לא ביצע ניסויים. נכון. מי שהוכיח את התיאוריה של איינשטיין היה מיליקן, אבל ב-1918.
האיש פשוט שט בסירות וחשב על כל מיני דברים.
לגמרי.
והיה ידוע שהוא גם לא לבש, לא גרב גרביים. אתה מכיר את הטריוויה הזה? כן, כן. אוקיי. אז אתה אומר שהוא חשב תיאורטית על נושא הקוונטים, אבל המשמעות היא שמה, שאור זה לא גל כמו שחשבו, אלא מנות, שכל מנה היא פוטון בעצם?
בדיוק. לא שזה לא גל, אלא זה גם גל וגם חלקיק באותו רגע.
גם גל וגם חלקיק?
כן.
איך שני דברים יכולים להתקיים בו זמנית?
לכן אומרים פיזיקאים, אף אחד לא מבין את מכניקת הקוונטים. מכניקת הקוונטים היא מעניינת בדיוק, בגלל שזה דברים שאנחנו לא יכולים לתפוס במוח שלנו.
ואפשר, יש לזה השלכות פרקטיות? זאת אומרת, אם מדובר במשהו שהוא תיאורטי ולא ממש ברור, האם אפשר לייצר מחשב קוונטי כמו שבזמנו דיברו? זאת אומרת, יש לזה משמעות פרקטית?
קודם כל, יש לזה הרבה משמעות פרקטית. כמעט כל דבר שקורה בעולם, בסופו של דבר, הוא מבוסס על מכניקת הקוונטים. מכניקת הקוונטים, כשמדברים על מכניקת הקוונטים, מדברים על החוקים הפיזיקליים שנוגעים לחלקיקים מאוד מאוד קטנים. תכף אני אסביר למה זה שגוי, אבל להסביר את זה ככה.
כן.
אבל חלקיקים מאוד מאוד קטנים, כמו אלקטרונים, פוטונים, חלקיקים הכי קטנים, הם לא זזים כמו נגיד טילים.
אוקיי, למרות שאנחנו מדמיינים כאילו, או מדמים אותם בראש, נכון? כאילו זה מין טיל קטן כזה, אבל זה לא.
בדיוק, אנחנו כל הזמן חושבים שאלקטרונים מסתובבים סביב גרעין של האטום, כמו שכדורי הלכת מסתובבים סביב כדור הארץ.
כוכבי הלכת.
סביב השמש, סליחה.
בסדר גמור, אבל, וזה לא נכון? האלקטרונים הם לא מסתובבים, לא מקיפים את הגרעין?
לא באותם חוקי תנועה. למעשה אנחנו לא יודעים בכלל איך האלקטרונים מסתובבים סביב האטום, כי אנחנו בעצם לא יכולים לדעת איפה האלקטרון נמצא בשום מקום. אנחנו לא יכולים למדוד את ה... את ה... בו זמנית, נקרא לזה, את המהירות ואת המיקום של האלקטרון.
למה? כי זה לא משהו פיזי,
זה אלקטרון? זה תיאורטי לגמרי.
אתה משמיט את הקרקע מתחת לכל מה שאנחנו יודעים בקשר לאטום ולמבנה שלו. זאת אומרת שאלקטרון, כן. זה לא משהו פיזי, או לפחות אי אפשר לדעת בהכרח איפה הוא יהיה באותו רגע?
לא, זה משהו פיזי שאפשר למדוד, אבל כשמודדים כן. אותו, אתה לא יכול לדעת בו זמנית את המהירות ואת המיקום שלו.
למה לא, אם אתה יודע ש...
זה נקרא עיקרון האי-הוודאות של הייזנברג, ופשוט ברגע שאתה יודע את המיקום שלו, אתה מאבד את המידע, כשאתה מבצע מדידה כדי לדעת את המיקום של האלקטרון, אתה מאבד את המידע לגבי המהירות שלו. אז אתה לא יכול לדעת באיזה כיוון הוא זז.
עצם הבדיקה או ההתבוננות
בו? עצם ההתבוננות, כן.
שזה קטע במכניקת קוונטים. עצם המבט לעבר הניסוי משפיע על הניסוי.
בדיוק.
תקשיב לי, זה תורת רוח, זה לא פיזיקה.
זה המון פילוסופיה, האמת. פיזיקאים, כל מי שמתעסק, מנסה להתעסק, בזה מאבד את הראש, מהר מאוד.
זאת אומרת, אתם משתגעים לאט לאט.
אף אחד לא מבין את הקוונטים.
אף אחד לא. אז בואו נדבר על מכניקה קלאסית, חוקי ניוטון, גרביטציה, הנה זה נופל, הכל ברור.
אז בדיוק, כשאתה זורק את העט והוא נופל על השולחן, אתה יכול... אתה יכול לחשב אותו במדויק, אתה יכול לחשב מתי הוא ייפול, אתה יכול בכל רגע איפה הוא נמצא, מה המהירות שלו.
אוקיי.
לא ככה עם אלקטרונים.
אוקיי. רגע, אוקיי, רק ברשותך אנחנו נשמע את המומחה פה, אני רוצה להודות לך.
זה נכון מאוד.
תוך כדי. אוקיי, בבקשה. אז אתה אומר בעצם שבמכניקת קוונטים, הדברים האלה, הם כבר יותר מדברים על דברים כמו הסתברות, נכון?
בדיוק. במכניקת הקוונטים, כשאתה בא לתאר אלקטרון, אתה בעצם יכול לתאר רק מה שנקרא פונקציית הגל, שזה איזושהי פונקציה הסתברותית של איפה הוא נמצא בכל נקודה. ואז כשאתה מבצע מדידה, אתה מוצא אותו באחת הנקודות לפי ההסתברות שלו.
אוקיי, אז כבר למדנו שמכניקת קוונטים זה משהו שהוא לא מאוד ברור, אבל אם כן נרצה לפשט את זה עבור מי שמאזין לנו וצופה בנו, קודם כל קוונט זה בעצם כמות מסוימת.
נכון.
כמות. ואתה אומר שהדוגמה הטובה ביותר לזה היא מצב שבו גל אור למשל, או אור באופן כללי, הוא גם גל וגם מנות. הפוטון עצמו זו מנת אור.
נכון.
נכון, והאור מתנהג בצורה דואלית, בצורה כפולה, גם כגל. וגם כמנה.
בדיוק.
ובאופן כללי אתה אומר שלפי מכניקת קוונטים, דברים כמו אלקטרון, או כל מיני חלקיקים כמו אלקטרון, זה משהו סטטיסטי. זאת אומרת, אנחנו לא בהכרח יכולים לדעת איפה הוא נמצא, כמו כדור או כוכבי לכת. זה מעניין וכמעט פילוסופי. אבל כן, יש לזה משמעות פרקטית, נכון? יש כן מחשב קוונטי.
נכון. יש לזה, כן. יש לזה המון משמעויות, וזה מופיע בכל מיני מקומות כמעט כל תופעה שאנחנו רואים מבוסס על מכניקת הקוונטים.
אז אנחנו נרחיב על זה כמובן, גילית לי שבעצם יש גם חיידקים שמתנהגים בצורה קוונטית, וזו כותרת ברמה של להעביר את הכותרת הזו למלאכי חזקיה או קובי ברקאי או מי שלא יושב שם.
נכון.
מלחיץ זה... אותנו עם הקול הזה שתמיד נשמע כאילו מדווח על מלחמה, למרות שהוא לא אומר משהו משמעותי באמת. כן.
כן. זה לא מדובר בחיידקים קוונטיים, אבל בהחלט תחום חדש נפתח שנקרא ביולוגיה קוונטית. קוונטית, וזה משום שנעשו ניסויים על ידי אוסטרי, שטרם זכה בפרס נובל, אני די בטוח שהוא יקבל, קוראים לו אנטון זיילינגר,
כן.
וחבריו, שהם עושים ניסויים, מה שנקרא ניסוי החריץ הכפול,
אוקיי.
ניסוי שבעצם עשה אותו תומאס יאנג בשנת 1804, עם אור.
זאת אומרת, מאירים דרך שני חריצים?
בדיוק. מירים דרך שני חריצים עם אור. עכשיו, אם אתה תמיין לעצמך שאתה לוקח אקדח ואתה יורה דיו דרך שני חריצים,
כן.
אז על הקיר, בצד השני, אתה תקבל הרבה דיו מול החריצים, נכון?
נכון.
אבל כשאתה עושה את זה עם אור, מה שאתה, אתה לא מקבל הרבה אור מול החריצים, אלא אתה מקבל איזושהי תמונה של מה שקוראים התהפכויות.
משהו מקווקו כזה, התהבכות. עבור המאזינים או הצופים שלנו שלא מכירים את המילה, התהבכות, זאת אומרת, סוג של ערבוב של גלים.
בדיוק, אתה מקבל אזורים מוארים ואזורים חשוכים, איפה שהגלים בעצם אתה רואה את זה גם בים, אתה יודע, כשאתה פה בתל אביב, בים יש...
גלים שמתנגשים זה בזה. בדיוק. אבל מה...
כשמגיעים לחוף, אז אתה לא רואה בדיוק את הגל, את השיא של הגל, בין שוברי הגלים, איפה שהחריצים, או איפה שהמעברים, אתה לא רואה את שיא הגל מולם, אתה לא רואה תוך כדי קורה להם משהו, והם מתהפכים, ואז אתה רואה תמונה על פני כל החוף.
אז יש התהפכות, וזה הגילוי, טוב, אני...
אז זה קורה עם אור, ו... למעשה עשו את זה, מה שזיינינגר עשה, הוא עשה את זה גם עם מולקולות מאוד גדולות, כמו C60, שזה הפחמן בצורה של כדורגל,
okay.
וגם עם מולקולות ביולוגיות למעשה. וזה מדהים.
הנה התעללות בבעלי חיים. כן. אבל חיידקים, אז לא נורא. אנחנו נעצור את זה, ובואו נמשיך את השיחה הזו, כי זה מרתק. ביולוגיה...
ביולוגיה בעצם, קוונטית.
נכון, כן. ביולוגיה קוונטית. ואני רוצה להפנות אותך לידיעה שהתפרסמה לאחרונה. אסטרונומים מצאו עדויות לכך שאנחנו חיים בחלל בתוך חלל. זו הכותרת. שימו לב, זאת אומרת שהחלל שבו אנו חיים הרבה יותר ריק ממקומות אחרים ביקום. בקיצור, אנחנו גרים במקום שבו הדחיסות הכוכבית היא נמוכה מאוד. יש מעט מאוד. כוכבים וכוכבי לכת וגם גלקסיות. בגדול, אנחנו חיים בסוג של מדבר כאן ביקום, ועם הפרטים על הידיעה המאוד עצובה הזו וגורמת לנו לתחושת בדידות קשה יותר ממה שיש לנו בדרך כלל. בוקר טוב למהנדס החלל יואב לנדסמן. בוקר טוב. אז מה זה אומר שאנחנו חיים בחלל בתוך חלל? כן, אנחנו גרים במקום רחוק ומבודד יחסית לדחיסות הכללית של היקום?
אז בוא נדבר רגע על סקלות, כי קודם דיברנו על אלקטרונים וחיידקים, דברים מאוד מאוד קטנים, עכשיו אנחנו מדברים על הדברים הכי גדולים שיש. אז אנחנו גרים כידוע על כדור הארץ, שנמצא במערכת השמש, שנמצאת בשביל החלב, שזו הגלקסיה שלנו.
אוקיי.
Okay. עכשיו, מה שהמאמר הזה טוען זה שהגלקסיה שלנו, ששביל החלב, נמצא יחד עם עוד כמה גלקסיות קרובות, במקום שהוא יחסית ריק מגלקסיות. אוקיי, עדיין יש לנו את כל מה שבתוך הגלקסיה קרוב אלינו. אנחנו לא לגמרי לבד מהבחינה הזו, לא צריך להרגיש בודדים. יש עוד מעל 100 מיליארד כוכבים בגלקסיה שלנו, עם כוכבי לכת וכו'.
100 מיליארד כוכבים רק בגלקסיה שלנו בשביל החלב.
נכון.
יש כמה אבל גלקסיות כמו אנדרומדה, נכון?
יש גם מאות מיליארדים.
יש גם גלקסיות קרובות אלינו.
כן, אנדרומדה זו הגלקסיה הקרובה ביותר לגלקסיית שביל החלב?
נכון. ומה שמדובר במאמר הזה, זה שמדובר בעצם על הרשת הקוסמית, שזה מושג יפה בקוסמולוגיה, שמדבר על סידור הגלקסיות במרחבי היקום. מדברים עכשיו על הסקאלה של היקום. מה שבעבר הניחו שהיקום הוא פחות או יותר אחיד ומרוצף בגלקסיות בצורה די אחידה, אנחנו גילינו יחסית לאחרונה שזה לא בדיוק המצב.
זאת אומרת שהיקום הוא לא הומוגני, הוא לא אחיד יחסית ברמת הדחיסות הכוכבית שלו?
זה תלוי באיזה סקאלה מסתכלים, אבל בסקאלה הגדולה אפשר לדמות את היקום ל... מין רשת, אם נדמיין את זה בצורה מאוד מופשטת ודו-ממדית, נדמיין רגע רשת דייגים, אז רוב הגלקסיות נמצאות על החוטים.
אוקיי. Okay.
Okay, ואז יש חללים גדולים במרחבים הבין-גלקטיים.
ואנחנו נמצאים אי שם. שם?
זה לא שם... וזה מה שהמאמר הזה טוען. עכשיו, okay. אנחנו, זה לא שהחללים האלה באמת ריקים לגמרי יחסית לחוטים. יש חוטים יותר עבים, יש חוטים יותר דקים, ואנחנו נמצאים איפשהו באמצע, באחד החללים היותר גדולים או הכי גדול שעד עכשיו תואר. מדובר על חלל של מרחק של מיליארד שנות אור מהחוץ הקרוב.
אוקיי, המשמעות היא שאנחנו חיים במקום שהוא הרבה פחות דחוס ממה שחשבנו? זו המסקנה?
כן, כן. לפני זה ההנחה הייתה, וזו הנחה תצפיתית, זאת אומרת, היא נשענת על תצפיות, ועכשיו התצפיות נעשו יותר משוכללות, כי הדרך למדוד מרחקים בסקלות כאלה היא מאוד מורכבת. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, והיתרון, מה שמציגים במאמר הזה, זה שלא רק זה מתאר, התצפיות שלהם לא רק מתארות שאנחנו נמצאים בתוך החלל הזה, הם קוראים לזה הוויד, אלא ש...
כן, וויד זו מילה, איך נתרגם אותה בעברית?
ריק.
ריק מוחלט, לא וויד, זה משהו בטל.
כן.
לא קיים, אין כלום. אני מנסה להבין, מהנדס החלל יואב לנצמן, מלבד תחושת הבדידות שאני חושב שכל אחד מאיתנו לוקה בה או מרגיש אותה, עכשיו אנחנו צריכים להרגיש פסיכולוגית יותר בודדים?
לא ממש, מאחר וזה לא שאנחנו יכולנו...
אני מנסה להבין על מה לדבר עם הפסיכולוגית שלי ביום רביעי.
זה לא שאנחנו יכולים לקפוץ לגלקסיה השכנה בשביל לבקש כוס סוכר, נכון?
לא.
אז זה לא שאנחנו צריכים בדיוק להרגיש בדידות כתוצאה מזה. מה גם שיש הרבה 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 כוכבים קרובים, כמו שאמרתי בהתחלה.
אוקיי. טוב, אז הנה למדנו שאנחנו מסתבר נמצאים באזור שהוא מאוד מאוד ריק. אנחנו בסוג של וויד בתוך חלל בתוך חלל, וזה איזשהו גילוי שנותן לנו שוב פרופורציה בקשר למקום שבו אנחנו נמצאים ורמת הדחיסות הכוכבית. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, מהנדס החלל יואב לנצמן. תודה על השיחה.
תודה לכם.
תודה רבה. אנחנו התחלנו, בוא נשלים את מה שהתחלנו לדבר על, בעצם דיברנו על ביולוגיה קוונטית. נכון, אתה התחלת לדבר על הניסוי עם החרצים.
כן, על הניסוי של אנטון זיילינגר וחבריו.
כן, רק בוא ננסה להבין מה, נשבר לי הכל, לא נורא, אבל מה אנחנו מרוויחים מהניסוי הזה? מה למדנו ממנו? זאת אומרת, איך הוא הפך אותנו? מה הוא שינה אצלנו?
הוא שינה אצלנו את המחשבה שמכניקת הקוונטים מוגבלת לחלקיקים קטנים. קודם דיברנו על פוטונים ואלקטרונים, וזה נכון. רוב התופעות הקוונטיות הם...
שמהי אותה תופעה קוונטית שאנחנו מדברים עליה?
לא משנה.
טוב, כל תופעה קוונטית,
הבנתי. יש הרבה מאוד תופעות קוונטיות.
זאת אומרת שגם בגדול, הקוונט אמרנו שזו מנה, זאת אומרת שאפשר לעסוק במכניקת קוונטים גם כשמדובר במנת פלאפל, למשל.
כן, באופן עקרוני כן, אבל, לא, אבל יש פה קאץ'. הניסויים האלה, מה שבעצם קובע במכניקת הקוונטים זה לא הגודל, אלא הבדידות. הנה, מתחבר לאייטם הקודם, תראה איזה יופי.
הבודדות בעצם.
הבודדות. זאת אומרת שהניסויים האלה נעשים בריק וויד מאוד 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 נמוך. מה שמקלקל את המצבים הקוונטיים של החלקיקים, הוא האינטראקציה שלהם עם חלקיקים אחרים בסביבה, עם הסביבה. זה נקרא, זה תופעה מאוד מאוד חשובה שנקראת decoherence.
מה זה אומר?
Decoherence, שזה האינטראקציה בין החלקיק הקוונטי לבין הסביבה. אז זה גם מה שאני חקרתי מבחינה תיאורטית. כשאתה לוקח את האלקטרון, הוא חלקיק מאוד מאוד קטן יחסית לסביבה, ולכן יש לו התנהגות קוונטית. אבל אם אתה לוקח, למשל, מולקולת C60 שדיברנו בצורה של כדורגל.
C60?
C60, כן.
מה, הכוונה היא לפחמן?
פחמן, 60, כן, 60 אטומים של פחמן.
60 אטומים של פחמן, וואו.
שהם סודרים בכדורגל, על הגילי הזה קיפלו גם פרס נובל.
בצורה של כדורגל? מה, גבשושיות כאלה?
כן, כן, ממש כך.
וואו.
או אפילו מולקולות DNA, ושמים אותם, מצליחים להגיע בניסוי למצבי ריק מאוד 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 מאוד, אי אפשר הרי להגיע לריק מוחלט במעבדה. תמיד חייבת להיות שם המולקולה, אחרת המעבדה תקרוס, או הכלי שזה נמצא בו, נכון?
אז שואפים לריק.
שואפים לריק. וככל שמגיעים לריק יותר נמוך, אז אפשר לעשות את הניסוי הזה של החריץ הכפול, ולקבל התהפכויות גם ממולקולות גדולות. ואת זה מצא זיילינגר.
זאת אומרת, לא רק אור, כל מכניקת הקוונטים זה לא משהו שרלוונטי רק לאור ולקרינה אלקטרומגנטית, אלא גם לחלקיקים יותר גדולים.
בדיוק.
בתנאי של, וואו, אוקיי.
זה הקטע, מכניקת הקוונטים היא לא רק באור, היא גם בחלקיקים. זאת אומרת, לא רק אור הוא גם גל וגם חלקיק, אלא גם חומר הוא גם גל וגם חלקיק.
זאת אומרת שגם אנחנו גם גל וגם חלקיק בו זמנית.
כן.
שזו אמירה פילוסופית. אנחנו בעצם סוג של גל, אנחנו תדר ביקום הזה. תדר מרצת ומיד אני אעלם לתוך שיר.
אנחנו מרק של חלקיקים. או מרק גם, של גלים.
או מרק של גלים.
נכון.
אני חושב שאני מעדיף להיות מרק של גלים. מה נכון. בא לך יותר להיות? גל או חלקיק?
אני
מרגיש גל.
אני קנדלך, יותר... קנדלך.
אתה איש של קנדלך. דוקטור יוסי אלרן, מומחה למכניקת קוונטים, הוא בעצם משליך פצצות כאן, כותרות אחת אחרי האחרת, כמו למשל שכל חלקיק הוא בעצם גל, למשל.
כל חלקיק הוא גל.
גם בגוף שלנו, גם באופן כללי, הכל מסביבנו הוא סוג של, אנחנו חיים בתוך מין אשליה של משהו מוצק, אבל בעצם זה הכל גלים.
נכון.
מה זה אומר?
כשאתה נוגע בשולחן, אתה מרגיש שהוא... אתה מרגיש שהוא מוצק, נכון?
לא השולחן הזה, אבל בדרך כלל. השולחן הזה הוא בהרצה, זה הכל פה בהרצה.
כן, אבל למעשה זה החלקיקים שלך שמתערבבים עם החלקיקים שלו, וזה איזושהי אשליה. האלקטרון שהולך מסביב, האלקטרונים שהולכים מסביב לאטומים.
אתם כבר בגבול הפילוסופיה בעצם.
כן, זה בתוך ריק, אבל אנחנו, זה מאוד מאוד פילוסופי.
לגמרי. אז בואו נדבר על משהו פחות פילוסופי. האם אתה אוכל לחם?
אני, כן.
אתה חוטא באכילת לחם.
אני חוטא באכילת לחם, יש לי תמיד את הוויכוח הזה עם אשתי במסעדה, עם...
כי מה?
להזמין את הלבן או את הכפריקה.
זהו, מה אתה מעדיף לחם לבן, דגנים? אתה מעדיף את המתחכמים?
אם אני בלי אשתי, אז אני אוכל את ה... לוקח את הלבן, אחר כך...
זאת אומרת, אתה בעצם מאוים על ידי אשתך. לגמרי. אתה מאוים ונשלט. אוקיי. אז בתוכנית שלנו אנחנו נוהגים כל אחד והיחסים שהוא רקם לעצמו. בתוכנית שלנו אנחנו נוהגים כל בוקר לשוחח על מחקרים חדשים שמתפרסמים. ביום החמישי האחרון דיברנו על מחקר חדש שקבע שהלחם הלבן מושמץ ללא סיבה, והאכילה של לחם לבן או לחם מלא לא ממש משפיעה בצורה שונה עלינו. אבל דוקטור אורי מאיר צ'יזיק קרא את המחקר, ויש לו כמה השגות, בוחה אולי אפילו הייתי מעז לומר זלזול במחקר, ואולי אף קריאה לגריסתו של המחקר. בואו נשמע את הדברים מפיו שלו. בוקר טוב לדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה היסטוריה של הרפואה והתזונה.
בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב.
בוא נדבר באמת, אני מודה שהגעתי לבית הוריי ביום שישי, ואז אמא שלי אמרה לי, הנה אני אוכלת לחם לבן, כי אתם אמרתם בתוכנית שלחם לבן ולחם מלא או דגנים זה אותו דבר. ואז הבנתי שאולי בעצם קצת הגזמנו, ואולי בעצם אנשים לוקחים ברצינות את מה שאנחנו אומרים פה, ויש מחקרים לכאן ולכאן, ואולי אין, אז אולי יש טעות במחקר, או לפחות הוא מוגזם. בוא ננסה להבין, האם יש הבדל משמעותי בין לחם בריאות באשר הוא ללחם לבן?
אני אגיד קודם שאני בהחלט לא חושב שצריך לגנוז את המחקר. המחקר הוא מחקר חשוב, ומחקר שהוא עוסק בנושא מסוים, אבל בעצם מה שקרה זה שלקחו את המסקנות של המחקר, ולקחו אותם לא למקום שאפילו לפי דעתי לא החוקרים רצו.
אוקיי. Okay.
שזה המקום שזה ילך לה. בדיוק שמעתי את אחד החוקרים מדבר ומספר שהופתעו מה... פרסום הזה. המחקר בדק בעצם, מה שהם מנסים לעשות זה לבדוק איך העיכול מתנהג במזונות שונים. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום זה כבר ידעו דרך אגב אפילו ברפואה העתיקה, שהמערכת עיכול של כל אחד היא שונה, והיא מעכלת בצורה שונה מזונות שונים. וחשוב מאוד לחקור את הנושא הזה, לכן המחקר הזה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, כמו שאנחנו שמענו בעיתונות, הם בעצם מה שהעיתונות רצתה זה איזושהי כותרת מתוך המחקר. הכותרת שלקחו מתוך המחקר זה שלחם לבן אולי יכול להיות מתעכל אצל אנשים מסוימים בצורה יותר טובה.
אוקיי.
Okay. אתה יודע, זה שלחם לבן מתעכל אצל אנשים מסוימים בצורה יותר טובה, זה לא אומר שצריך לאכול לחם לבן, כי בתזונה שלנו יש עוד הרבה מאוד גורמים.
אני רק רוצה להבין או לשאול שאלה פרלימינרית או מקדמית, סתם מילה שאני אוהב להתנסה באמצעותה מדי פעם. האם כן בכלל נכון לאכול לחם? כי אני מנסה להימנע מאכילת לחם. האם זה משהו שהוא בכלל בריא באיזושהי רמה? זה משהו טוב או שזה משהו שמאפשר לנו לסבוע מהר, אבל יש לזה מחיר?
תראה, לאורך ההיסטוריה בעצם, כשהיו לקטים צעדים, לא אכלנו בכלל לחם ולא דגנים וקטניות. ומאז המהפכה החקלאית, בערך לפני 10,000 שנה, אנחנו אוכלים לחם. אבל אף פעם לא אכלנו לחם בכמויות, או קמח באופן כללי, בכמויות שאנחנו אוכלים היום, זה דבר ראשון. תמיד אכלנו, זה היה חלק מרכזי בתזונה, זה היה חלק שלא התקרב לכמויות שאנחנו אוכלים היום.
זאת אומרת, אנחנו אוכלים לחם בצורה מוגזמת היום.
בצורה מוגזמת לחלוטין. וגם אף פעם לא אכלנו לחם מקמח לבן. קמח לבן זה בכלל, אתה יודע, זה המצאה של אמצע המאה ה-19.
שמה המשמעות שהקמח הוא לבן? זאת אומרת, מה עושים לחיטה?
לגרעין החיטה בעצם יש שלושה חלקים. יש לו את הקליפה, את הסיבים, יש לו את הנבט, ויש לו את המילן, את האנדוספרם. ובעצם ב-1832, אם אני לא טועה, בבודפסט, שהייתה אז באימפריה האוסטרו-הונגרית, הציעו מכונה, פעם ראשונה בהיסטוריה, שהייתה מורכבת מגלילי מתכת, והצליחה לפרק את הגרעין של חיטה לשלושה חלקים, לקליפה שיש בה את הסיבים, לנבט ולתוכן. ובעצם מאז תוכנים לנו את הקמח לבן מאותו תוכן.
אוקיי, ומה היתרון בקמח לבן?
היתרון, אין לו יתרון בריאותי כמובן, הוא מאוד מזיק, אבל היתרון לכלכלה הוא היה שבכלכלת המזון המודרנית, ככל שחיי המדף של המוצר שאתה מייצרים יותר ארוכים, אתה תרוויח עליו יותר כסף. ולקמח לבן, בגלל שהוא בין השאר בגלל שהוא אינו מזין בכלל, יש לו חיי מדף מאוד
מעולה, אז אנחנו אוכלים משהו שמחזיק מעמד הרבה זמן והוא לא מזין בכלל, קמח לבן, הנה כותרת.
בהחלט, קמח לבן הוא בעיקר, בעיקר, מעל 90% עמילן. עמילן זה סוכר.
אוקיי,
זה בעצם מה שיש שם.
אז שכנעת אותי לפחות באופן אישי.
עדיף לנגוס אז תפוח אדמה, יש שם גם הרבה עמילן.
נכון, נכון, גם בתפוח אדמה יש הרבה עמילנים. גם באורז לבן כמובן, בדיוק כמו בקמח לבן, כי זה אותו תהליך של פירוק. אנחנו צריכים לאכול, אם כבר אנחנו אוכלים את החיטה, או קמח או לחם, אנחנו צריכים לאכול אותה עם הקליפה,
עם
הנבט, וככה יש גם סיבים וגם שומן, ואז אנחנו אוכלים מזון שהוא הרבה יותר מזין, וגם יסביע אותנו.
אז השתכנענו, אז איך אני יודע באיזה לחם לבחור? יש קמח חיטה מלא, בצבע מסוים, זאת אומרת, השמות הם מבלבלים, ואנחנו מתמודדים עם מגוון מאוד רחב.
נכון, נכון. בעצם קמח מלא שהוא באמת מלא, הוא קמח מלא שנטחן מגרעין החיטה בשלמותו.
אוקיי.
והיום כבר אפשר לעשות קמח בכמה דרכים. אפשר לקחת את הגרעין ולטחון אותו ושייצא קמח בצד השני. זה קמח שנטחן בגרעין החיטה בשלמותו. אבל גם אפשר להרכיב קמח. הרבה מאוד מהלחמים שלנו הם מקמח מורכב. לקחו, קנו עמילן ממקור אחד, גלוטן ממקום שני, סיבים ממקום שלישי, והרבבו אותם.
אוקיי, אז רגע, אני מנסה לחלץ בכל זאת איזושהי כותרת עבור מי שקונה היום לחם. מה צריך להיות כתוב על האריזה של הלחם?
הלחם הכי בריא שאנחנו יכולים לקנות צריך להיות לחם מ-100% קמח מלא שנטחן מהגרעין בשלמותו.
100% קמח מלא שנטחן מגרעין החיטה בשלמותו.
ואם כבר, אז שיהיה לחם מחמצת, מה שנקרא, לחם שעור. כי באמת מה שהם מראים מחקרים היום, זה שלחם שהוא לחם מחמצת, לחם שתסס,
כן.
תסיסה של מחמצת, לחם שעור אנחנו קוראים לו, אז הוא מתעכל הרבה יותר טוב במערכת העיכול שלנו.
אז ברשותך דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, אז בעצם הבנו שיש משמעות או יש הבדל בין אכילת לחם לבן לבין אכילה של לחם שאפו אותו מקמח מלא, נכון?
נכון.
אז כן יש הבדל ויש משמעות בריאותית.
חד משמעית.
דוקטור צ'יזיק, רציתי לשאול, אני שמעתי שכשאתה קונה לחמניות חומות וכאלה, או כאלה עם גרעינים במאפייה, זה לא באמת יותר בריא, זה נכון? שיש שם הרבה קמח
מערבבים אותם עם קמח? כן, כן, צריך לדעת שבלחם תעשייתי, באופן כללי גם הרבה פעמים מערבבים, לוקחים קמח מלא ומוסיפים גם קמח לבן, וכשאין תווית קשה לנו לדעת באמת, אם זה מקמח מלא או לא מקמח מלא, כשאתה קונה ככה את הלחמניות בתפזורת, מה שנקרא, וגם צריך לדעת שללחם תעשייתי באופן כללי מוסיפים הרבה מאוד חומרים, כדי להאריך את חיי המדף, כדי להטפיח, מוסיפים גלוטן מעובד, חומרי צפיחה, חומרי שימור, וכו', וזו בהחלט בעיה.
ובאופן כללי אתה אומר שגם כל אדם מושפע אחרת מסוג מסוים של מזון, זאת אומרת, יש אנשים
נכון,
שלחם גורם
נכון.
להם להעלאת רמת הסוכר, יש כאלה
נכון.
שלא וכו'.
בן אדם, אתה יודע, בן אדם צריך להיות קשוב למערכת העיכול שלו,
כן.
אם בן אדם רואה שאפילו לחם מלא, לחם שעור מלא הכי טוב, לא עושה לו טוב במערכת העיכול, אז יש כל כך הרבה מזון איכותי שאפשר לצרוך,
אז עדיף,
לא חייבים
כמובן.
לצרוך לחם.
נכון, אז עדיף לא לצרוך לחם, ומי שכן צורך לחם שווה להקפיד על הנקודות שהזכרנו. תודה רבה לדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של הרפואה ושל התזונה. תודה רבה על השיחה הזו.
בבקשה, בוקר טוב.
ועכשיו אנחנו עושים קרוס מדהים לאירועי שבוע הספר. מה מדהים בקרוס הזה? מלבד העובדה שאמרתי שהוא מדהים, שום דבר, אבל הוא מדהים. אנחנו מדברים על ספרים, אלפים פוקדים ממש בימים אלה את הדוכנים כדי לקרוא ספרים, חלק לרכוש אותם, חלק לא. אנחנו רוצים לעסוק בזווית מעניינת של ספרים. שימו לב, מחלות שקרויות על שמות של גיבורים ספרותיים. לא תאמינו, אבל יש מחלות שקרויות על שמות של גיבורים מספרים ידועים. אנחנו כמובן שואפים לבריאות, אבל אם כבר להיות חולה, מדוע שלא לבחור במחלה שקשורה לגיבור ספרותי, כי זה יותר אינטלקטואלי ומדליק. בוקר טוב לדוקטור קרן לנצמן, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, המנהלת המקצועית של עמותת מדעת. שלום.
בוקר טוב, דודו.
בוקר
אני
טוב,
מאוד
קרן.
שמחה שנתת את כל הטייטל.
רגע, יש מחלות שקרויות על שמות של גיבורים ספרותיים? תני לנו כמה דוגמאות כדי שנשתכנע שלא מדובר בעוד אייטם שרקמנו רק כדי לדבר איתך, כי אנחנו אוהבים אותך.
אז כן, אז קודם כל כן, יש מלא מלא מלא. למשל, אחד המפורסמים זה תסמונת מינכאוזן.
על שם הברון מינכאוזן.
הברון מינכאוזן, כן.
כן, זו דמות אהובה, מישהו שהוא מגזימן ושקרן, ואנחנו אוהבים כמובן כי כולנו מגזימנים ושקרנים. אבל רגע, מה המשמעות התסמונת הזו?
אז זהו, אז הברון מינכאוזן היה מספר סיפורים אדירים מטורפים לחלוטין. תסמונת מינכאוזן היא קצת פחות כיפית. זה תסמונת שבה בן אדם פוגע בעצמו, יש כמה סוגים, יש או שהוא פוגע בעצמו או שהוא פוגע באחרים, כדי לקבל תשומת לב רפואית.
זאת אומרת, זה תסמונת מינכאוזן באמצעות שליח גם, אני פוגע באדם אחר, ואז מאשפז אותו וגורם לו לקבל תשומת לב רפואית במרכאות.
נכון, וגם אני מקבל, אם אני פוגע במישהו שקרוב לי, אז אני יכול להיות בבית חולים וליהנות מכל הרופאים.
וזה נכון, אני זוכר כתבה לא מזמן על אישה שגרמה נזק לבן שלה וכולי, כמובן, בבקשה לא לעשות את זה, אבל לכן אנשים לוקים בתסמונת מינכאוזן, או תסמונת מינכאוזן באמצעות שליח. וואו, זה מדהים.
כן, זה נמצא, זה בדרך כלל אחרי ששוללים את כל שאר האפשרויות. זה יכול להיות ברמה של לקחת כל הזמן תרופות להורדת לחץ דם, כדי להתחזות למישהו שיש לו בעיות לחץ דם, לקחת תרופות. ממש הרעלה מכוונת במטרה לקבל תשומת לב רפואי.
אוקיי, אז הברון מינכאוזן קיבל תסמונת משלו, איזה עוד תסמונות יש?
אז למשל, מישהי הרבה יותר חביבה שאני אישית מאוד אוהבת זה אליס אין וונדרלנד, אליס בארץ הפלאות.
אליס בארץ הפלאות, מה התסמונת הזו גורמת לנו? או למה היא גורמת?
אז התסמונת הזאת מאופיינת בזה שאנשים תופסים את עברי הגוף שלהם כמשתנים בצורה. זו תסמונת של תפיסה. אם אתה זוכר את הקטע הזה באליס בארץ הפלאות, שהיא שותה או את הבקבוקון או אוכלת את העוגיה, ואז היא כל הזמן מתכווצת וגדלה.
אוקיי.
זוכר?
כן, כן, ודאי.
זה אחד הקטעים הישם בסרט.
נכון. אז האנשים שלוקים בתסמונת הזו, מה, הם מרגישים שהידיים שלהם גדולות פתאום?
הם רואים את הידיים שלהם כאילו הם נורא גדולות, או נורא קטנות, או את הראש אם הוא נורא גדול, או נורא קטן. זו תסמונת נורא מוזרה, בדרך כלל מרמזת על איזושהי בעיה נוירולוגית. זה יכול להיות בעקבות שימוש בסמים, זה יכול להיות הקדמה אפילו למיגרנה, יש אנשים שחווים את זה רגע לפני שמתחילה להם מיגרנה.
אוקיי.
בעיות גרועות.
אוקיי, אפרופו סמים, נדמה לי שאליס גם אכלה פטריה, נכון?
כן, אבל בוא לא נאשים אותה, בוא לא נאשים את אליס בהידרדרות, זה סיפור.
אכלה פטריה וראתה זחל.
בואו לא, נשמיט את הקרקע מתחת לסיפורים האלה. אוקיי, יש עוד דוגמאות לסינדרומים כאלה?
אוקיי, אז יש למשל את תסמונת רפונזל, שזה שם יותר ימידה יפה לתסמונת די מזעזעת, שבה אנשים פשוט אוכלים את השיער שלהם ויוצרים גוש ענק.
אז האם עצמה ארוכה?
האם עצמה, כן, שהשיער הסרט מהמם.
אבל אוכלים, אנשים שאוכלים את השיער של עצמם?
יש תשלובת של תסמונות פסיכיאטריות, פסיכולוגיות שגורמות
להם... זה הכל פסיכיאטריות, אם זה לא לב.
לי אין את הבעיה הזאת, אגב.
לך אין את הבעיה הזאת, אבל זה רק עבור צופי כאן 11.
אני מבקשת, אם יש לך מיגרנה, זה לא פסיכיאטרי, זה לגמרי אמיתי, וזה שאתה רואה במקרה את הידיים שלך גדלות, זה בגלל שהנוירונים יורים בכיוון הלא נכון.
אוקיי, לא, אני מכבד כמובן ולא פוסל, אבל את אומרת, תסמונת של אנשים שאוכלים את השיער שלהם,
יש... אוכלים יותר מדי שיער של עצמם, ואז נוצר ממש גוש, לא נגיד, רפונזל. רפונזל זה שם הרבה יותר טוב דרך אגב מהשמות הלטינים לשילוב של התסמונות האלה. כן,
הזכרת את תסמונת פיטר פן, או אתה הזכרת?
לא, אני עוד לא אמר, אתה אולי מאשים אותי בזה שאני לוקה בתסמונת פיטר פן,
לא, מה פתאום, דודו, אתה בן אדם בוגר ואחרי.
לא, ממש לא. אבל רגע, בואי נבין, מהי תסמונת פיטר פן, עוד דמות אהובה כמובן?
אז פיטר פן זו תסמונת שהיא גם כן, היא משהו שהפך להיות מאוד מאוד אופייני בעשור האחרון. זה תסמונת של גברים בעיקר שלא רוצים להתבגר. לא רוצים לקחת אחריות, לא מסוגלים לקחת על עצמם עבודה קבועה, להחזיק מערכות יחסים, שזה משמעותית פחות כיף ממה שקורה בספר, כי הם סובלים הרבה פעמים מחרדות ודיכאונות, והרגשה של כולם מסוגלים, למה אני לא? זה לא משהו שמגיע מבחירה.
וואו. אבל זה שונה מהפרעות אחרות, מהפרעת אישיות גבולית, או... זאת אומרת, איך מבדילים בין זה לבין בעיה פסיכיאטרית אחרת?
הולכים לפסיכולוג, והוא מבחין. אוקיי. כלומר, בשביל זה יש רופאים ספציפיים בנושאים האלה.
אז איך אני יודע
אם אני... להבחין בין הפרעת אישיות גבולית, למשל, או הפרעת אישיות נרקסיסטית, לבין תסמונת פיטר, תסמונת פיטר פן מורכבת גם מהפרעת אישיות נרקסיסטית, וגם...
רגע, אז רק נזכיר רק מהי הפרעת אישיות נרקיסיסטית, הכוונה היא על שם הדמות המיתולוגית נרקיס, אדם שמאוהב בעצמו?
נכון. נכון, בן אדם שרואה את עצמו במרכז. דרך אגב, אם כבר הגענו למיתולוגיה, אז כמובן אדיפוס.
אז זאת היא התסמונת האחרונה?
זה האחרונה שלנו,
כן,
אז
רק, פרויד... רק כמובן, כי ילדים מאזינים לנו, אז בואו לא ניתן להם רעיונות,
לא,
כמובן.
לא, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה מותאם לגיל פרויד, שגורם להרבה פסיכולוגים להתכווץ קצת בימינו, טבע את המונח של השלב האדיפלי, ובעיות בשלב האדיפלי מובילות לתסמונת אדיפוס. שלב האדיפלי זה השלב שבו הילד מאוד אוהב את אמא, ופחות אוהב את אבא.
פחות אוהב את אימא, אבל זה, באופן טבעי זה ככה, לא? אבל זאת תסמונת שכולנו לוקים בה.
אבל מה זאת אומרת באופן טבעי? זה שזה, השאלה לאיזה, השלב כשלב הוא שלב טבעי ונורמלי, על פי
את אומרת לא בגיל 40.
בדיוק.
אוקיי.
בגיל 40 וואו. לחפש בנות זוג שנראות כמו אימא שלך.
נראה לי שזה, המחלות שפירטת זה לא מחלות סתם כך, אלא זה כתב אישום אישי נגדי. פה כל אחת מהם היא כאילו...
ממש לא, דודו, אתה בן אדם בוגר, מאוזן ובריא מבחינה נפשית, ואם לא, אז בבקשה חפש
לי שלא. הנה, יונתן גת שממתין לפינה שלו, מסמן לי שזה לא נכון. אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטור קרן לנצמן, רופאה מומחית.
תודה רבה, תקראו ספרים, שבוע ספר שמח.
שלושה ספרים מדהימים, כל אחד מהם.
האמת שנכון, וגיבורים ספרותיים מדהימים. תודה רבה לדוקטור קרן לנצמן על השיחה הזו.
להתראות.
תודה.
ומי שיצטרף אלינו הוא יונתן גת, מגיש התוכנית גיבור תרבות כאן אצלנו ברדיו כאן תרבות. ואנחנו רוצים לדבר איתך על סדרות בנות. זה מין ביטוי מעניין בעברית, כמו שאומרים חברות בנות, זה כאילו לא סמיכות ממש, אלא בכלל לא. אבל אנחנו נדבר על סדרות בנות או סדרות שהן ספין אוף, סדרה שהדמויות שבה, או לפחות דמות אחת, נלקחת מסדרה אחרת. מי שמכם לא, עדיין לא מבין מה זה אומר, זוכרים את הסדרה בחינוכית רגע עם דודלי, אז פיסטוק קיבל סדרה בת, והיא נקראה הבית של פיסטוק, נכון?
נכון, סדרה... זה הספינוף הראשון בישראל.
יש הטוענים שאגב, הספינוף הראשון, אני רוצה להתקיל אותך,
תתקיל,
כי כמובן שקראתי ואני אכפור לך פה, אכפור. שים לב, הטענה היא שהספינוף הראשון בישראל היה הרפתקאות סקוטרמן, שהיא סדרה שמבוסד, שממנה שלפו את דוקטור הפבק, אתה זוכר? והוא קיבל סדרת ספינוף. אבל זה אזוטריה.
אני חושב שאתה צודק.
יכול להיות שאלה, אני סתם קראתי את זה. אבל בחינוכית, שם זה נולד. זאת אומרת, דמויות שכנראה תפסו, פתאום קיבלו סדרה משלהן, וגם היה הרבוב בין סדרות. מי שמכם זוכר את החתול שמיל, אז הוא פתאום הגיח ברחוב סומסום פתאום.
נכון.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על סדרות.
יש לנו פה עסק עם בחור ש... אוקיי.
שלא היה לו דבר בחייו מלבד טלוויזיה. כן. סדרות בנות שבדרך כלל לא הצליחו.
אז זה הולך ככה. קודם כל, התופעה הזאת התחילה בארצות הברית ב-1941.
אוקיי.
זה התחיל ברדיו. אוקיי? את הסדרה שקראו לה The Great Gildersleeve, אוקיי? לקחו איזושהי דמות מסדרת רדיו אחרת, ונתנו לה תוכנית, והתוכנית הזאת הצליחה אפילו יותר מהתוכנית המקורית.
אוקיי.
למה הספינוף בעצם קורה? בהרבה מאוד מצבים, זה בגלל שהחוזה של הסדרה המקורית נגמר. אוקיי?
הסיבה משפטית, אתה אומר, אוקיי.
הסיבה משפטית. שבוא ניקח למשל את הדוגמה האחרונה, למרות שאנחנו נעשה בעצם ספוילר, אבל שובר שורות.
כן.
זו סדרה שלא יכלה להמשיך. לא נסביר למה, אבל היא לא יכלה להמשיך.
אוקיי.
אז
שלפו משם דמות?
אז שלפו משם את הדמות, את סול, Better Call Saul, כן, העורך דין הנחלולי, ועשו לו סדרה שהוא מככב בה, סדרה שהיא יחסית מוצלחת, לא כמו שובר שורות, אבל זאת דוגמה אחת. דוגמאות נוספות זה למשל בנות הזהב.
אוקיי.
הסדרה
המקורית.
הסדרה המקורית שאחת הנשים סרבה להשתתף. בי ארתור סרבה להשתתף.
האמת שזה פתרון מעולה. אם אחת הדמויות לא רוצות להשתתף, כן, לא רוצה להשתתף?
בדיוק. אז לקחו את לא רוצה להמשיך בעונות, אז לקחו את שלושת הבנות האחרות, הקשישות, ונתנו להם סדרה שקראו לה The Golden Palace, כאילו ארמון הזהב.
אוקיי,
אוקיי, אז זה דוגמה אחת. דרך אגב, סדרה שאף אחד לא זוכר אותה, נעלמה לחלוטין. עוד ספינופים גרועים, זה למשל, אתה זוכר את Love Boat?
בוודאי, סיינת אהבה.
גדלנו על זה.
בוודאי, יום שישי ב-4.
כן, אז לקחו את הסדרה, לקחו כמה דמויות מהסדרה המקורית, והפכו את זה ל-Love Boat The Next Wave. הגל
כן,
החדש.
אוקיי, אבל זה כבר לא...
על הפנים, קטסטרופה, הסדרה הזאת ירדה מיד, אוקיי? זו סדרה שלא הצליחה בכלל. וגם כך את חברים, למשל.
כי הרבה פעמים אתה נקשר באמת להקשר עצמו של הדמויות, לא לכל, לכל הדמויות וכו'. לחברים גם יש סדרה בת?
כן, לחברים, מאט לבלנק עשה את הסדרה
נכון,
ג'וי.
נכון, נכון.
עכשיו, הסדרה הזאת הייתה כל כך גרועה, ששמונה פרקים ממנה לא שודרו בכלל.
וואו,
פשוט הרייטינג שם כל כך התרסק, ש... זה לא קרה בכלל. לעומת זאת, יש ספינופים אדירים, כמו פרייזר.
נכון, שהוא ספינוף על סדרה שנקראה
חופשי על הבר.
חופשי על הבר, צ'ירס, נכון? למשל. לקחו דמות אחת ונתנו לסדרה.
בדיוק.
אוקיי.
אבי שמי שלנו נתן לי נקודה אחת מאוד חשובה, שיש הרבה מאוד סדרות שה... דמויות שבהם לא מסוגלות להשתחרר, השחקנים שמגלמים את הדמויות לא מסוגלים להשתחרר מהדמות.
אוקיי.
הם לא מצליחים לעשות משהו חדש.
אז לוקחים את הדמות.
פשוט לוקחים את הדמות ומלבישים על... בדיוק, משתמשים בזה. למשל, אליין בניס מסיינפלד, שעושה עכשיו את הוויפ שלה, זאת עדיין אליין, זאת אותה הדמות עם אותן הבדיחות ואפילו אותו ז'אנר הומוריסטי כזה.
לגמרי.
בסדרה אחרת.
שזו דוגמה באמת, זו סדרת ספינוף נכון, לגמרי. כששלפנו דמות, אגב, רק נזכיר שהשוטר הזה אולי, למשל, זו התפתחות של דמות השוטר, בסרטים של קישון.
נכון, לגמרי.
שהקדיש
גם בארבינקה וגם בתעלת בלאו מילך.
נכון, שם זה התחיל. נודה ליונתן גת, תודה רבה על הפינה הזו. אתה מוזמן כמובן לייצר פינה למחר, אחרת אתה מפוטר. דוקטור יוסי אלרן, אנחנו מדברים על מכניקת קוונטים. מה בעצם הבנו? הבנו שקוונט זה בעצם מנה. נכון? מנה?
נכון, מנה של... כן.
אולי הכל התחיל כשהבנו שאפשר להתייחס לאור גם כגל וגם כחלקיק, ואז באופן מוזר, במכניקת קוונטים, יש איזושהי טענה שכל חלקיק הוא בעצם גל. אפשר להתייחס לכל חלקיק כגל, נכון?
נכון, נכון. בסוף המאה ה-19 חשבו שאור זה אור וחומר זה חומר, לאור כבר ידעו את כל הפתרונות המתמטיים, כל המשוואות, מה שנקרא משוואות מקסוול, שבעצם מאחדות את כל, את הקרינה ואת המגנטיות ואת החשמל לאיזה שהם ארבע משוואות. חשבו שידעו הכל, אור זה תופעה גלית.
זאת אומרת, אור היה גל, אור כן, נחשב לגל.
כן, כן, וחומר, ויש את המשוואות שלהם, חומר זה חומר, המשוואות שמתארות את ההתנהגות של חומר, במשוואות ניוטון הידועות, חשבו שידעו הכל, אבל מה קרה? ידעו הכל, היו בטוחים שזהו, אין יותר פיזיקה.
זאת אומרת, יש גלים, יש חומרים מוצקים או לא מוצקים, אבל זה חומר.
כן, יש את המשוואות האלה, יש את המשוואות האלה, וזה הסביר כמעט הכל, כמו שתמיד קורה במדע. כמעט, כמה נקודות קטנטנות לא מצאו חן בעיני הפיזיקאים, כמו למשל העובדה שהספקטרום של מימן הוא לא רציף. מה זאת אומרת okay. הספקטרום? זאת אומרת, זה בעצם אפילו כמו קשת, כל חומר כשאתה מקרין עליו, אתה יכול לקבל באמצעות מכשיר מסוים.
זאת אומרת, כל יסוד מייצר איזשהו ספקטרום, ויש לו ספקטרום לא רציף. מה המשמעות של זה?
שאתה רואה קווים. אתה לא רואה איזושהי מריחה.
אוקיי.
ולא ידעו להסביר את זה. ההסבר היחיד לקווים האלה באמת זה שמדובר באמת במנות של אנרגיה, ולא באיזושהי תופעה גלית. עוד דבר שבעצם העיץ את...
שזה בעצם התחלה של מכניקת קוונטים בעצם.
נכון.
זה הקוונטית, אוקיי.
נכון. עוד בעיה שלא ידעו לפתור, זה מה שקרוי בקרינת גוף שחור.
אוקיי.
מה זאת אומרת קרינת גוף שחור? כל חומר שאתה מאיר אותו, אז הוא פולט... אנרגיה למעשה, גלים בצבעים שונים.
אוקיי.
אם אתה מחמם, נגיד, אתה מחמם ברזל, איזה צבע אתה מקבל?
אוקיי.
אדום? בדרך כלל אדום. עכשיו, אם אתה מחמם אותו עוד יותר, אז זה עובר לפי הצבעים של הקשת. זה עובר לצהוב, וזה עובר לירוק, ועוד יותר חם זה כחול. זה מדהים. אדום זה הכי פחות חם, כחול זה הרבה יותר חם. בדיוק הפוך מאמבטיה.
כן, נכון,
נכון
אבל באמבטיה. זה כן על פי הספקטרום של צבעי הקשת.
לגמרי, למשל. לגמרי. אוקיי. אינפרה אדום נכון. זה הפחות, זה נכון. תדר יותר נמוך, נקרא
נכון,
לזה.
נכון, האור החלש יותר, אדום.
בדיוק, והכחול או האולטרה סגול זה תדר יותר
חזק. זאת אומרת שברזל באמת כן. מצטבע לו או נצבע בצבעים כן, האלה על פי הספקטרום,
כן. וואו. עכשיו, כל חומר יכול לפלוט בעצם אור בקרינה שונה, אבל גוף שנקרא גוף שחור, זה גוף שבעצם קולט, יכול לקלוט את כל התדרים, וגם הוא יכול לפלוט את כל התדרים.
אוקיי.
זה הסיבה שלא רצוי לחסות, לנסוע במכוניות שחורות. כי אז זה מתחמם מאוד מאוד. אז לכאורה זה צריך להיות אינסופי, זאת אומרת, ככל שאתה מחמם גוף שחור יותר, אז זה אמור לפלוט אנרגיה אינסופית, וזה מתפוצץ.
אוקיי.
העניין הוא שמצאו שזה לא ככה. והסבר היחיד, אלא שבאמת יש מין גרף כזה, של מין עקומה כזאת, שהולך באיזשהו שלב יורד, כשהתדירות הולכת ונהיית גבוהה, ואת זה לא ידעו להסביר. רק מכניקת הקוונטים יכולה להסביר את התופעה הזאת.
באמת היא הסבירה נקודות שלא היו ברורות למדע, עד לאותה נקודת זמן.
של קרינת גוף שחור. אגב, הכוכבים הם גם נחשבים היום כקירוב לגוף שחור, גם חור שחור, שבולע את כל האור. אנחנו, זה אותו דבר. וגם בכוכבים, כשאתה מסתכל על כוכב, אתה יכול לפעמים לראות את הצבע שלהם? אז תדע לך שאתה מסתכל על כוכב אדום,
כן,
הוא פחות חם מאשר כוכב כחול. כוכב כחול הוא כוכב הרבה יותר חם.
מעיד על הטמפרטורה.
לגמרי.
של הכוכב, ווודאי גם הדרך שהאור עבר, אני משער שגם יש סטייה אדומה וכולי לכוכבים.
נכון.
עכשיו, יש שאלות מהגולשים לך, דוקטור יוסי אלרן. צופי כאן 11 ראו שאתה אדם דתי. שעוסק במדע,
נכון.
במכניקת קוונטים, בדברים כאלה. אתה יודע, תמיד יש איזושהי טענה, לא יודע אם היא נכונה או לא, שיש איזשהו פער או יש קונפליקט בין המדע לבין הדת. אתה מרגיש איזושהי התנגשות או שלא ממש?
לגמרי לא. האמונה מתחילה איפה שהמדע נגמר.
זאת אומרת, זה לא במקביל, אלא זה מדע וזו אמונה, ואין באמת קשר אמיתי.
ככה אני חושב.
האמת שגם הייתה טענה של פרופסור ליבוביץ' בזמנו, שהאמונה לא אמורה להיות ספר מדע, או התנ"ך לא אמור להיות ספר מדע. מי שרוצה מדע, שילמד מדע.
בדרך כלל, את זה לא יודעים, אבל בדרך כלל הטענות כאילו נגד הדת, הן טענות שבדרך כלל באו דווקא מהפונדמנטליסטים הנוצרים, שלא יכלו לקבל את זה שהעולם הוא, הזכרת קודם, שאנחנו נמצאים בחלל בתוך חלל,
כן.
את המחקר החדש, אז לא יכלו לקבל את העובדה שכדור הארץ הוא איזושהי כדור לכת זניח באיזשהו זרוע זניחה של גלקסיה לא מאוד גדולה, בתוך חלל.
עדיף היה מבחינה דתית להיות במרכז.
בדיוק, כביכול כאילו הכל נברא בשביל האדם ובשביל... אבל ביהדות זה לא כך, אפילו את התורה איפה נתנו? על הר סיני במדבר, הר סיני, אפילו לא הר הכי גבוה.
אתה אומר, לא נתנו את זה באיזה מגדל מפואר, לא היה שם איזה לוקיישן פנסי, לא פריים לוקיישן, נכון? גם לא בירושלים. מעניין, האמת שזו שאלה מעניינת, מדוע הבחירה התנכית הייתה בהר יחסית נידח וכולי, מעניין.
היהדות מדברת בעיקר על צניעות וענווה.
צניעות וענווה זה נפלא, כמובן שבגלל שיש גם רדיו מורשת שהם מדברים יותר על ענייני דת, והנה מעדכנים אותי באוזנייה שכרגע אנחנו בעצם גונבים להם מאזינים, אז רגע לפני שהם יעסקו במכניקת קוונטים, אנחנו נעצור את השיחה הזו ונחזור לדבר על מכניקת קוונטים, והיום יש לנו תסמונת, לא תסמונת, אלא תוכנית מרתקת, כי הסתכלתי על תסמונת מינכאוזן שדיברנו עליה, וגם תסמונת פיטר פן, שאולי אני לוקה בה, אני לא יודע, אני אבדוק את זה עם הפסיכולוגית שלי, ותסמונת אליס בארץ הפלאות, אלה מחלות שקרויות על שמות של גיבורים ספרותיים.
אתה יודע שיש גם תסמונת הקובען המשוגע.
הקובען המשוגע. אז בוא נזכר, הקובען
המשוגע... זה הרלת כספית.
זהו, אז בוא נספר על זה. אם הזכרת את זה, הקובען המטורף או המשוגע, זו דמות מאליס בארץ הפלאות, נכון?
נכון.
אוקיי, ומדוע הקובען היה משוגע? כי בעבר, באמת, כמו שאמרת, מדובר בהרעלת כספית. חלק מהכנת הכובעים, השימוש בלבד, התפירה, הייתה כרוכה כנראה בשימוש בכספית, ובאמת, כובענים, אנשים שיצרו כובעים, או ייצרו אותם, הם השתגעו כתוצאה מהכספית. וואו.
נורא אהבתי את הדמות.
ממש. אוקיי. ונמצא איתנו כאן דוקטור יוסי אלרן, מומחה למכניקת קוונטים. רגע לפני שנדבר עם ורד שפירה, הביולוגית שלנו, אנחנו רוצים לדבר על אחד הניסויים הקוונטיים המחוללים ביותר, וזה החתול של שרדינגר. האם יש דבר כזה?
כן, אז קודם כל זה ניסוי גדנקן, אתה יודע, ניסוי חשיבה.
אוקיי.
ככה איינשטיין היה קורא לניסויים שלו.
לא ממש ביצעו ניסוי
לא, לא,
בפועל.
לא,
אוקיי.
לא. הניסוי הזה בעצם מבהיר את הפרדוקס או את החוסר היגיון במכניקת הקוונטים. ככה אמר שרדינגר בהתכתבות עם איינשטיין סביב אחד המאמרים המפורסמים ביותר שלו שנקרא EPR, איזשהו מאמר שהוא פרסם בנוגע למכניקת הקוונטים ולתפיסה. הרי אמרנו שמכניקת הקוונטים זה למעשה משהו הסתברותי.
הסתברותי,
שבעצם קורה בעיקר בחלקיקים קטנים, מבודדים. כך חומר רדיו-אקטיבי שמתפרק, שים יחד איתו קפסולת רעל וחתול, ושים את כולם בקופסה.
רעל, חתול וקופסה. אוקיי, בחומר רדיו-אקטיבי, אוקיי.
נכון. ואתה עומד מחוץ לקופסה.
אוקיי.
עכשיו, יכול להיות שהחומר הרדיו-אקטיבי יתפרק, תהיה קרינה, ינפץ את הקפסולה,
הרעלה
והחתול ימות, ויכול להיות שלא.
נכון.
אנחנו לא יודעים.
כי מדובר במשהו הסתברותי.
כי מדובר במשהו הסתברותי.
אוקיי.
ברגע שאתה, כל עוד הקופסה הסקורה לפי מכניקת הקוונטים, יש מה שנקרא סופרפוזיציה. יש את שתי האפשרויות יכולות להתקיים בו זמנית.
אוקיי, דרות זו בכפי, זו בדיוק. עם זו. וואו, אוקיי.
בדיוק.
זאת אומרת, אז החתול גם חי וגם מת בו זמנית?
בדיוק. החומר הרדיו-אקטיבי גם מתפרק, גם לא מתפרק, הקפסולה גם
כי מדובר במשהו הסתברותי.
כן, בדיוק.
וואו.
ולמעשה עד שאתה לא פותח ומסתכל בקופסה, למעשה הוא קיים בשני המצבים האלה. לכן לכאורה פתיחת הקופסה קובעת, ברגע שאתה פותח את הקופסה קורית מה שנקרא קריסת פונקציית הגל.
Okay.
ורק אז לכאורה אתה גורם בהסתכלות שלך לחתול להיות אורח חי עומד.
שזה עוד עניין, שעצם ההסתכלות שלך משפיעה על הניסוי ומחוללת תוצאה אחרת.
איינשטיין לא היה יכול לקבל את זה. הוא אמר זה כאילו שאתה אומר שהירח לא קיים אם אתה לא מסתכל עליו.
וואו, נשמע כאילו זרקת אותנו לתורות רוח מסוימות, אבל אוקיי, זה מה שאיינשטיין בכלל, הוא היה נגד מכניקת קוונטים, נכון?
לגמרי, כן.
היה לו קשה לעכל את זה.
הוא אמר, אלוהים לא משחק בקוביות.
כן.
הוא האמין שיש איזה שהם hidden variables, איזה שהם משתנים חבויים, שאנחנו עדיין לא גילינו, שהם הסבר לכל התופעות המשונות האלה של מכניקת קוונטים.
והאם איינשטיין טעה? בסופו של דבר אפשר להגיד שהוא טעה?
אפשר להגיד שהוא טעה, כן. כן? אנחנו יודעים שפחות לא גילינו לא מצאנו צורך למשתנים כאלה, ואנחנו גילינו בעצם שכל מה שמכניקת הקוונטים חוזה, אכן קרה, ואנחנו אפילו יכולים לעשות ניסויים בטלפורטציה.
שזה עוד עניין שרצינו לדבר עליו, אז בואו נדבר עליו. טלפורטציה, הכוונה היא להעברה של חפצים או אנשים או יצורים חיים ממקום אחד לאחר.
כמו בסטארטרק.
נכון, כמו במסע בין כוכבים. באמצעות מה?
אז זהו, לכאורה טלפורטציה זה מונח שבן אדם נעלם ממקום אחד ומופיע במקום אחר, כן. בו זמנית.
Energized, כמו באמת מסע בין כוכבים. אוקיי.
אבל כמובן שזה לא בדיוק ככה. אגב, טוב, אחר כך נחזור אולי לחתול של שרדינגר ונסביר למה זה, איפה החוסר ההבנה, אבל
אוקיי.
לגבי טלפורטציה, כשמדובר למעשה בפקס של חומרים.
פקס של
אפשר לומר את זה ככה.
שליחה אומרת של חומר ממקום אחד למקום אחר.
כן, איך בדיוק.
אחת זה לא פרקטי היום, זאת אומרת אין טלפורטציה היום, נכון?
יש טלפורטציה, אבל קודם כל
אתה רוצה להגיד לי שאני יכול היום לשגר את יוג'י גבאי ממקום אחד ולקבל אותו במקום אחר?
לא בדיוק, אבל אתה יכול להעביר למעשה, או זה יותר נכון לשחזר או לשעתק או לקבוע מצב קוונטי של חלקיק שהוא מרוחק 143 קילומטר מהצמד שלו, מהזוג שלו. בזה שאתה מסתכל על הזוג שלו, אתה okay. קובע מה קורה במרחק 143 קילומטר.
זאת אומרת, כן תיתכן השפעה בין חלקיקים,
בדיוק.
אבל עדיין אי אפשר להעביר אדם בשלמותו.
לא, אי אפשר להעביר אדם, וגם לא על זה מדובר. מדובר למעשה ביצירת העתק מדויק, או קביעת מצב קוונטי במרחקים עצומים. בהתחלה גם רצו להגיד שזה קורה יותר מהר ממהירות האור. שזה כמובן בלתי אפשרי לפי כל מה שאנחנו יודעים היום על פיזיקה, אין דבר מהיר ממהירות האור.
Okay.
אבל למעשה זה מחייב גם העברת מידע בעזרת, במהירות האור, למשל על ידי איזושהי קרינה, איזושהי שדר, סיב אופטי או משהו. זה מחייב בכל זאת איזשהו, קוראים לזה ערוץ קלאסי כדי לעשות את הטלפורטציה. אז זה פחות
מגניב ממה שזה נשמע. שאלה אולי פילוסופית, ואז נסיים את הדיון ברשותך סביב הטלפורטציה. האם אתה צופה שבעתיד כן יהיה אפשר לשגר חלקיק אחד או יצור חי למקום אחר, ובמקום האחר זה יהיה הוא באמת?
זאת אומרת, לא, אבל אני מאמין, אני לא מאמין שזה יהיה ככה בדיוק. שאלה טובה, מה זה הוא? זה גם שאלה פילוסופית. אבל כן, אני מאמין, יהיה אפשר אולי להעתיק חלקיק, נקרא לזה להרוס חלקיק במקום אחד, ולבנות את אותו חלקיק מחדש במקום אחר במהירות האור.
השאלה אם זה יהיה כמו סריקה של מדפסת תלת מימד, ואז הפקה של אותו דבר בצד השני, אבל בעצם לא מדובר באמת באותו אובייקט.
נכון.
נכון, זה החשש. נכון.
אגב, רק... אבל מבחינה פילוסופית, מה הכוונה לאותו אובייקט? אם אתה, זאת אומרת, אם אתה...
אם אני זר...
לוקח הורק, אובייקט, הורס אותו לגמרי, בונה אותו שוב במקום אחר, האם זה מאותם אטומים בדיוק, האם, בלי להעביר את האטומים, האם זה אותו אובייקט או לא? מה זה נקרא?
התשובה היא בה, האם אם תהרוס אותי ותייצר אותי במקום אחר, האם אני ארגיש שזה יהיה עדיין אני? זו השאלה, לא יודע אם פילוסופית, אבל כן. בסופו של דבר יצטרכו להתמודד איתה.
זו שאלה מאוד מעניינת, אבל אם אנחנו לא מדברים כרגע על, על בני אדם, או על משהו ביולוגי, אלא משהו פיזי, זה כבר מתחיל להיות שאלה מעניינת.
מעניין מאוד. אגב, הסיבה שבמסע בין כוכבים השתמשו בטלפורטציה, סתם קוריוז מההפקה, היא שהיה יקר לייצר פוטג' של חללית שנוחתת. אז כדי שהחללית לא תנחת לעולם, הפתרון ההפקתי היה שהיא תמשיך לחוג סביב הכוכב, ואז יצרו את המנגנון הזה באמצעות אפקטים של טלפורטציה, אחרת לא היה את הדבר הזה.
באמת?
זאת אומרת, הפתרון הוא הפקתי. כן, כן, הם פשוט קשה היה לייצר פוטג' של החללית נוחתת, אז היא לא נחתה אף פעם במסע בין כוכבים, והרווחנו פה את אחד הקוריוזים, שהנה אנחנו מדברים על זה עשרות שנים אחר כך. מי שמלווה את השידור הזה הוא דוקטור יוסי אלרן, מומחה למכניקת קוונטים עם שלל עניינים קוונטיים בואכה פילוסופים ממש, נכון? הגענו למצב...
אפשר לעסוק בקוונטים בלי לעסוק בפילוסופים.
כן, אי אפשר להיות איש מדע קר ומנוכר. אנחנו רוצים לעבור, אתה דיברת על החתול של שרדינגר, אנחנו נדבר על חתול, אולי הוא, אולי חתול אחר. שימו לב לבעיה ולפתרון של אותה בעיה. אם החתול שלכם לא מוכן לאכול את המזון מהקערה שלו, אלא הוא משליך את המזון החוצה ורק אז אוכל אותו, מסתבר שהוא צודק, או לפחות יש סיבה להתנהגות הזו, שלא הוא סובל מסינדרום השפם הרגיש. יש חתולים שבזמן האוכל, השפם שלהם משתפשף בקערת המזון, מה שגורם להם ללחץ, לסטרס, וחברות המזון כבר עובדות על פתרונות. שלום לביולוגית ורד שפירה, ממכון דוידסון למדע. שלום לך.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, בוקר טוב ורד, אלן.
רק נזכיר שאת כרגע משודרת אלינו באמצעות טכנולוגיה ייחודית של הטלפון שלי וספיקר.
שקוטות לבן וחוט, כן.
כמעט, לא רחוק מיונת דואר. ובכל זאת, הנה אנחנו שומעים אותך. בואי ספרי לנו מעט על שפם באופן כללי של חתול. למה הוא צריך את זה מלבד כמובן להתנשא עלינו, האנשים שאין להם שפם?
כן, אז שפם של חתולים יש לו באמת, הוא בעצם איבר חישה, הוא לא איבר קישוט, הוא לא איבר של איזושהי הצהרת אופנה, הוא איבר חישה לכל דבר. חתולאים הולכים על כפות הרגליים שלהם, וכפות הרגליים שהן מחוספסות וצריכות להתמודד עם הקרקע ועם החספוס שלה, ולכן איבר החישה, הראש שלהם נמצא תמיד בקדמת הגוף, הם פעילים רובם בלילה, ולכן הם זקוקים לשפם הזה כדי לחוש את הסביבה, כדי לקבל מידע לגבי מה קורה סביבה.
ואיזה מידע הם מקבלים באמצעות השפם?
זה ממש חוש משהו שהשערות של השפם הן עבות יותר משערות הפרווה, הן ארוכות יותר, והוא לא נמצא רק מעל השפה, אלא גם יש גם שערות כאלה שנמצאות מעל הגבות, יש שערות כאלה שנמצאות על הסנטר, ואפילו על הצדדים של, של הרגליים, של בצד האחורי, במרפק שלהם בעצם. והם, כל השערות האלה הן גם עמוקות יותר משערות של פרווה, כלומר המרכז העצבי שלהם בשורש השערה נמצא עמוק יותר, והמידע נותן איזושהי תמונה תלת מימדית רחבה יותר של מה שנמצא מולם.
וואו, אוקיי, אז זאת אומרת ממש מדובר באיבר נוסף, איבר חישה נוסף שמחליף קצת,
נכון.
את חוש המישוש.
כן, עכשיו... שהם לא בעלי החיים היחידים שמשתמשים בחושים בצורה מוזרה, יש את בעלי חיים נוספים שעושים את זה. אנחנו מכירים את הנחשים שמריחים בעזרת הלשון שלהם.
מריחים בעזרת הלשון?
כן, כי כשהם
עושים ואוכלים בעזרת האף ושומעים בעזרת העין.
האוויר הם בעצם מריחים.
אוקיי. זאת אומרת, הלשון שלהם היא איבר ההרחה?
איבר ההרחה, יש להם איבר, הם מריחים גם בעזרת הנחיריים, אבל הלשון היא הרבה יותר רגישה, יש להם איבר שנמצא בין האף לפה, שנקרא איבר יעקובסון, וזה מעין, אפשר להגיד שזה מעין פקעת עצבית כזאת שהיא מאוד מאוד רגישה, ועוזרת להם לחוש הרבה יותר טוב את הסביבה, איפה נמצא הטרף שלהם, ולתת להם תמונה יותר רחבה.
אוקיי, איבר יעקובסון, יש עוד בעלי חיים שיש להם את איבר יעקובסון הזה?
יש עוד בעלי חיים, הרבה מאוד זוחלים עושים את זה, גם לחתולים יש את האזור הזה, אבל הוא הרבה פחות מפותח אצלם. יש לנו את הזבובים שתואמים בעזרת כפות הרגליים שלהם.
זהו, לכן אגב עדיף לא לאכול מזון שזבוב עלה עליו או נגע בו, כי בקצות הרגליים...
אפשר. אבל יש דג נוסף, דג שהוא כולו לשון. זה דג שחי בביצות, באזורים שהם מאוד מאוד אחורים. ובגלל שחוש הראייה שלו לא פועל, וגם איזה סמנון, כדי לקבל תחושה של איפה נמצא מזון, הוא כולו מכוסה בבלוטות טעם.
וואו. טוב, כן. זה כבר האזורים המגעילים של הטבע.
זה כבר ממש באקסטרים. לנו יש על הלשון משהו בין כמה אלפים של בלוטות טעם. לדג הזה זה מגיע עד ל-200,000 בלוטות טעם שמפוזרות על כל הגוף, כדי לתת לו תחושה של איפה הוא נמצא בתוך המרחב הזה.
אז רגע, בואו נעשה סיכום ביניים של האיברים המוזרים שהצלחנו ללמוד עליהם בשיחה הזאת. דיברנו על השפם של החתול, שהוא בעצם סוג של משהו שעוזר להם לפצות על המישוש. זה נכון. מדובר בחוש של מישוש והתמצות קצת במרחב וכו'. רגיש מאוד ואסור לפגוע בו. דיברנו, הגענו בסופו של דבר לדג שכולו מכוסה בבלוטו טעם.
כן.
כל כולו לשון אחת גדולה. איזה מגעיל הטבע הזה. מדוע שלא נשמיד אותו כבר ונייצר חניון ענקי? אין חניה.
אבל זה לא נגמר.
מה אכפת לנו מהדגים עכשיו? את לא בעד הרס הטבע ובניית חניון ענק.
אתה יודע שלא.
כן. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה לכם. ביי ביי.
אנחנו דיברנו איתך על חתול של שרדינגר. נכון? אותו ניסוי שבסופו של דבר קובע שיכולים להתקיים שני מצבים סותרים בו זמנית, כל עוד לא פתחנו את הניסוי ואיבטנו בניסוי עצמו. נכון? חתול שהוא חי מת.
נכון. זה ניסוי חשיבה כמובן.
זאת אומרת, לא הייתה התעללות בשום בעל חיים במהלך הניסוי.
אבל הוא כן נעשה בעצם באותו ניסוי מפורסם של יאנג שהזכרנו ב-1804, ניסוי שני החריצים, שכאשר שמים, כאשר מזרימים אור דרך שני חריצים, הם מקרינים אור דרך שני חריצים, ורואים את מה שקורה במסך מאחורה, אז רואים תופעות גליות. אבל מסתבר שאם אנחנו, וזה קורה אפילו אם שולחים חלקיק אחד של אור או של חומר, זה לא משנה, כי אותה תופעה קורית בין עם חומר ובין עם אור, כי אם אתה זוכר, אמרנו שחומר ואור, שניהם הם גם גלים וגם חלקיקים.
חומר ואנרגיה, כולם, גם גלים, גל חלקיקים. זאת אומרת, הכל זה הכל.
הכל זה הכל, פחות
יותר. אגב, הדברים האלה, רציתי גם להעיר לפניכם, ותודה שהזכרת לי. האם יש קשר לנוסחה המפורסמת של איינשטיין שמחברת בין אנרגיה לבין מסה? באיזשהו מקום פילוסופי? מנסה להבין.
המשוואה של איינשטיין היא שווה MC בריבוע.
נכון.
זה קשור לתורת היחסות. תורת היחסות גם כן קשורה למכניקת הקוונטים, בעצם נכנסה למכניקת הקוונטים, בין השאר דרך עבודתו של דיראק. עכשיו
הוא לא מייצר איזשהו רמז קל לזה שיש איזשהו מעבר בטבע או במציאות בין מסה לבין אנרגיה.
נכון.
מעניין.
כן.
אז בוא נסגור באמת את עניין החתול.
כן, אז לגבי הניסוי הזה, כששמים באמת מדידה ליד אחד החריצים, לראות איפה החלקיק עובר, פתאום זה הופך להתנהגות חלקיקית. זאת אומרת, על המסך פתאום רואים מול החריץ את הפגיעה של אותו פוטון או אותו חלקיק. בכלל נעלם כל התופעה הגלי. רק על ידי זה שאתה מסתכל באחד החריצים.
אוקיי, זאת אומרת, עצם המבט עצמו?
עצם המבט עצמו, המדידה, יותר נכון מדידה. וזה כבר אחד התירוצים של איך זה יכול לקרות, כי קודם כל, מי אמר שאתה הצופה בסטאפ הזה של החתול של שרדינגר?
אוקיי.
אולי החתול הוא הצופה. אולי המונה גייגר שמודד את ההתפרקות של החומר הרדיו-אקטיבי, הוא הצופה. אז יש הרבה הסברים למכניקת הקוונטים.
זה ודאי מעורר מחשבה, כל התהיות האלה.
בדיוק. הניסוי הזה של החתול, אבל הוא מבוסס בעצם על מה שמקובל היום, שזה נקרא אינטרפרטציית קופנהגן. נקרא, זה המערך הפילוסופי, נקרא לזה, שאומר שכל חומר נמצא גם במצב חלקיק וגם במצב גל באותו זמן. אבל יש אינטרפרטציות אחרות, בין השאר, הכי ביזרית אולי, זה שאומר שזה כן, זה קורה. זאת אומרת, שאתה, בכל רגע, יש בעצם עץ של אפשרויות שהולך וקורה ביקומים מקבילים. זאת אומרת, שהחתול, כשאתה פותח, אז בעצם החתול נמצא גם בעולם הזה חי, אבל ביקום מקביל קורה בדיוק, כל האפשרויות קורות. אז גם האפשרויות שהוא מת קורה.
מה שמעלה את השאלה באמת, מה הם יקומים מקבילים? האם הדבר הזה באמת קיים מלבד בכאן תרבות בהרצה?
כן, אז באמת זו הצעה של פיזיקאי מאוד רציני בשם היו אברט.
יקומים מקבילים?
שטוען שיש עולם, הוא קרא לזה למעשה.
אולי ביקום מקביל אני עדיין עורך דין? יכול להיות.
שכל פעם שיש איזושהי בחירה, זה, הבחירה מתקיימת בעולמות מרובים.
זה ביזרי,
קשה מאוד להבין.
ממש.
אבל למעשה, כמו גם תיאוריית המיתרים, שלא ניגע בו היום, אבל לא פעם אחרת, זה בעיה כדי בכלל להבין מה זה תיאוריה מדעית, כי אין שום דרך להוכיח את זה.
כן, זה כבר רק תיאוריה.
אז זה כבר אולי הופך לדת.
אוקיי. אז עוד עניין שלא צריך להוכיח, זה
כמו שנתיב רובינסון פה.
נכון, אם כן, נכון. אז רגע, אז
בואו בשני מקומות בו זמנית.
בואו נעצר, קודם כל הוא כן, כי הוא ממש ברגעים אלה משדר בשלל תחנות. אם כן, אנחנו נספר לכם שבסוף השבוע הזה התקיים בעיר תל אביב יפו מצעד הגאווה, בו צעדו כ-200 אלף אנשים, וזה קרה תחת הבטחה כבדה של מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים. אולי זה גם זמן להודות לכוחות הביטחון שעמלו בשמש הקופחת. וואו, זה חום היה. ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, אמר שיש עוד כברת דרך ללכת, הכוונה היא בכל מה שקשור לשוויון, זכויות והכרה בקהילה הלהט"בית. הוא כמובן מאחל שהמגדלור של תל אביב יהיה הכרה בכל אדם כשווה. ואחת מאבני הדרך המשמעותיות במאבק של הקהילה הלהט"בית לחשוף את הקהילה עצמה ואת הסיפור שלה, ובעיקר לשכנע בני נוער שזה בסדר להיות מי שאתה, הייתה, שימו לב, תוכנית תמימה בחינוכית שנקראה, לא אגלה לכם, אבל נכנס לכאן, מנחה התוכנית נתיב רובינסון, ולכן אנחנו נבצע עכשיו את הטריק שאנחנו אוהבים
לקיים.
מה אומר לך הקול הבא? נתאר למאזינים שלנו שלא זוכרים מה רואים.
את הקביצות עם הקלפים.
אלה, נכון, זה מין סטופ מושן כזה, אנימציית סטופ מושן, שם אתה נראה מגניב מתמיד, למרות יש לך מגניבות טבעית, ושם אתה עוד יותר מגניב.
מקפיץ קלפים.
ממש, מקפיץ קלפים.
ומקפיץ קלפים של קלפים.
אוקיי, מדובר היה בשנת 97 בערך, בתוכנית אירוח שנקראה קלפים פתוחים שאתה הנחית, וגילוי נאות, אתה גם קשור לתוכנית הזו, אתה אחד מהאורחים הראשיים שלה, ולכן כפית עלינו את האייטם, ולכן לא היה אייטם כזה אם לא היית קשור אלינו. מדובר בנפוטיזם ושחיתות.
לשמו, שעוריה.
לא, אבל האמת שאנחנו, בחן, אני כן. מודה שאני העליתי את הרצון לעסוק בזה, כי בסופו של דבר, יש מה שנקרא בגץ קלפים פתוחים. פתוחים. הגעתם נכון. לבגץ, שכן שר החינוך דאז וולון המר, זיכרונו לברכה, הורה שלא לשדר את התוכנית שעסקה בגייז, בהומוסקסואליות וכולי, ובגץ הכריע שכן נכון לשדר את התוכנית וראוי. האם אתה זוכר את בגץ? הגעת לבגץ, בגץ קלפים פתוחים.
פיזית לא הייתי צריך להגיע לעולם עצמו, אבל הבגץ קלפים פתוחים, תשמע, זה הייתה פעם ראשונה שתוכנית שודרה, כמו שאתה אומר, בהוראת בגץ, ויש מושג כזה, בגץ קלפים פתוחים. אגב, אנחנו הכנו את התוכנית, כמו שאתה אומר, דודו, בשיא התמימות, הזמנו, זה היה טוק-שואו לבני נוער, שדיברו בכל שבוע על נושא אחר, ובאו באמת חבר'ה.
תופעה, פעם דיברתם על עישון, פעם דיברתם על סמים, פעם דיברתם על האמריקניזציה, אני מודה שצפינו בכל היוטיובים של התוכנית.
כדי לגלות. עכשיו, התחלנו לסיים את התוכנית, זו הייתה תוכנית שאתה מוקלטת live to tape. נסביר למאזינינו, live to tape זה כמו שידור חי, אתה עושה, מצלם וסוגר את התוכנית.
אוקיי, בדרך כלל מדובר בהפקת דלה יחסית. שלא נכנסת לעריכה. מדובר בקמצנות של ההפקה.
גם לשמור על, אתה יודע, על הניחוח הלייבי. אבל מה שקרה, שהיה כל כך מלא והמשיכו לדבר, שאמרו לי באוזניה, תמשיך, אל תעצור.
אוקיי.
והמשכנו.
ואז גלשתם על חשבון קשקשת ברגע עם דודי?
והמשכנו וצילמנו, לדעתי, כפול ממה שהיינו צריכים. ואז באמת עשינו בסוף נוער גאה א' ונוער גאה ב', ועוד לפני א' קפצו במשרד החינוך ואמרו, שעוריה, איך יהיה כדבר הזה?
כי בעצם... בשנת 97 כל נושא גייז, הומוסקסואלים, להטה באופן כללי, זכויות, יציאה החוצה, בכלל עם העניין הזה.
א', גם זה, וגם בוא נזכיר, הטלוויזיה החינוכית, כי יחידת סמך של משרד החינוך יכול להיה בעצם לבוא שר החינוך, נכון. כסוג של עורך ראשי ולהגיד, זה לא ישודר.
למרות שבדרך כלל לא עושים את זה,
בוא נגיד את האמת. זה נדיר מאוד מאוד שזה קרה, ואז פנו אלינו ואמרו, אתם לא יכולים
אגב, זו לא יוזמה של שר החינוך, לדעתי, זה חנן פורט בזמנו, נכון, הוא פנה לשר החינוך, ואמר לו, לא מתאים, מה עכשיו?
אתה יודע, כל חמישי.
קראתי על זה,
אבל... אתה יודע הכל.
כשהטענה היא, אם תחשפו את זה, אז זה יגרום לבני נוער להתנסות.
זה יעודד בני נוער להתנסות.
כאילו מדובר בסמים.
כולם ירוצו פתאום.
זה מצחיק בדיעבד, אבל אולי רק בדיעבד.
ועכשיו, באמת, הורה שר החינוך לא של את התוכנית, עכשיו לאט לאט, אתה יודע, זה מתחיל לבעבע, וארגונים לזכויות האדם, וכמובן אגודות על הטאבה, וכולם למעשה, אתה יודע, התחילו ככה למחות נגד עניין, ואז החליטו שהולכים לבגץ.
זאת אומרת, שר החינוך אמר לא משודר, ואז החליטו להגיש בגץ נגדו?
שולחים לבגץ בעצם נגד שר החינוך, נגד המדינה, שדרו את התוכנית. עכשיו, הבקשה בבגץ אמרה, הם אמרו ככה במשרד הזה, אתם רוצים שדר בסדר, אבל תעשו אחר כך דיון באולפן,
okay.
ולדיון תזמינו כל מיני חבר'ה שיגידו שזה לא בסדר.
זאת אומרת, כאילו מדובר באיזה עמדה כאילו... פוליטית של כן, ימין ושמאל, צריך לאזן את זה.
ואנחנו...
זו הייתה התפיסה, כמובן, שהיא מנותקת מהמציאות, אבל חשבו שזה מין משהו אופנתי, או כמו כן. שאנשים מתנסים בסם מסוים. וזה אנחנו... לא חלק מההגדרה שלך כאדם.
אנחנו גם לא הסכמנו. זאת אומרת, יש תוכנית, ישבו שם חבר'ה, גם אמרנו שם, באו שם חבר'ה צעירים, ודיברו, אתה יודע, שפכו את הלב, ועכשיו פתאום הופכים אותם ל... לא הסכמנו. הלכו בסוף לבגץ, וסיפור שלם. בגץ בסופו של דבר הורה לשדר את התוכנית, ואת הסיפור הזה, אם לעשות דיון מקדים או לא, הוא בעצם השאיר מה שנקרא לשיקול דעתנו.
Okay.
אם אנחנו מסכימים או לא. מה אנחנו עשינו? לא הסכמנו. לא הסכמנו, שתנו תוכנית כמו שהיא, חילקנו לשני חלקים, נוער גאה א', נוער גאה ב', ואתה יודע...
זה היה כזה to be continue.
To be continue,
כמו הסדרות שאנחנו לא אוהבים לראות פתאום. אוקיי. היה קליפהנגר אבל?
היה...
מיד הבחור הזה עם הקוקו יספר
מה הוא עשה, כן, זה סבתא שלו בבית. עכשיו תשמע, אבל מה שמדהים היום, דודו, אתה רואה היום את התוכנית, היא נראית כל כך תמימה, כל כך נאיבית.
כן, אבל עצם
היא סך הכל סיפור.
כן, אבל בוא נגיד את האמת, גם עד היום יש אנשים, ועדיין אנשי הקהילה הגאה והלהט"ב וכו', הם עדיין נלחמים על הכרה, אתה יודע, לא רק בזכויות.
מה שבאמת יפה שם, זה התוכנית שאתה בעצם רטוק, שהוא ישב קהל, ואני ניגשתי עם מיקרופון, ויכולה לשאול שאלות. אז פתאום שואלת איזה מישהי, את אחד החבר'ה שהיה שם בפאנל, שהוא גאה, ואומרת לו, תגיד, זה כמו עם בנות, כאילו, היחסים, להתחיל עם בנים, זה כמו עם בנות. הם שאלו, אתה יודע, שאלות שהן...
תמימות.
תמימות, אתה יודע, זה מה שנקרא, אבות המזון של היחסים. ואתה ראית שהקהל עצמו, שהוא קהל, אתה יודע, רנדומלי, אנחנו לא עשינו איזשהו סינון מקדים ושאלון מי האנשים יושבים בקהל, שאל בשיא את עניינות. ואז מישהי למשל אמרה... תגיד, בבית הספר, שיעורי ספורט, אתה אחרי זה הולך עם בנים למקלחת, שאלות, אתה יודע, הכי...
מה טכניות?
הכי טכניות שבעולם, והוא אמר לה, בוודאי, אין שום בעיה. אבל אתה ראית שגם הקהל רצה לדעת מי שלא מכיר, וגם החבר'ה שישבו רצו לספר.
אחת זה נושא מסכן, שתיים, אני חושב שכן, מה שאני משער, שבין היתר מה שניסינו לעשות, זה ליצור איזושהי לגיטימציה לתופעה הזו, ובני נוער שהם הומוסקסואלים, גייז וכו', שלא ירגישו מבוכה כי הם כאלה. כי כל אדם הוא צריך להיות...
אגב...
כן, מה בבקשה, דוקטור?
לא, אני אומר שלא... באמת שיבינו שזה... שלא יבינו שזה משהו לא בסדר.
אבל כמו שאומר דודו, פעם דיברו על סמים ופעם על הנורסים.
כן, חשבו שזה מין תופעה רעה כזו. ולא חלק מהגדרה של בני אדם.
אגב, זו מה שהייתה הטענה במשרד החינוך. אמרו, אתם נותנים לזה לגיטימציה. כאילו זה בסדר לדבר על זה, וצריך להציג את זה כאילו זה לא בסדר, ובואו נעשה דיון, ולמה זה לא בסדר. ותשמע, זה באמת, אחר כך גם לומדים את זה היום, גם, אתה יודע, בלימדים של תקשורת וכו', ואני בזמנו אחד ישבתי באוניברסיטה באיזשהו שיעור, ואז דיברו על קלפים פתוחים כתוכנית.
כן.
אז אני קצת ידעתי את החומר, לא משנה. אבל דיברו, אבל תשמע, לקחו את זה כמקרה מייצג, א', כי זה נדיר מאוד, זה התערבות שלטונית
לגמרי.
בתוכן טלוויזיוני, ובית, לקחו את זה בתוכן, אתה יודע שהוא בדיוק, זה לא מה שאתה יכול לשנות אותו, זה כמו שאני אגיד לך, דודו, תפסיק לשים ג'ל בשיער, זה לא בריא, תשתכנע בסוף.
זה חלק מההגדרה שלי, זה חלק מהג'נדר שלי, הג'ל.
מהג'לזור שלי.
אני בלי ג'ל זה, אולי ללהטב צריך להוסיף אנשים עם ג'ל.
עם ג'ל, כן.
שנה הבאה, אנחנו נהיה על מסעית עם ג'ל.
לא מסעית עם ג'ל.
בכלל לדעתי, היחס לשונות לאנשים שונים, זה עדיין יש הרבה מה לעשות בעניין הזה. אנחנו עוד לא שם בכלל, גם בנושא של הג'נדר וגם בנושאים רבים אחרים.
מתקדמים.
חושבים שאנחנו מתקדמים, אבל אנחנו יחסית,
תשמע, כל עוד לא משליחים אנשים מכל מיני גבהות או צוקים, רק כי הם שונים, כבר השגנו משהו. אבל זה נכון שעדיין אין יחס טבעי וראוי ומכבד את כל אדם באשר הוא אדם, ופה כן יש מה לעשות, וגם אפשר להרגיע את הציבור. הכל בסדר, כל אחד שיהיה מה שהוא רוצה, כל אחד לא שיהיה, אלא הוא מה שהוא.
הוא מה שהוא, זה העניין.
מספיק עם השטויות כבר, די, תניחו לכולם, כל אחד שיחיה איך שהוא רוצה, כל עוד זה לא פוגע במישהו אחר. מספיק עם השטויות כבר.
אבל תשמע, אנחנו יכולים באמת לבוא ולהגיד, תשמע, זה היה לפני 20 שנה, ותראה איך באמת נתנו לחופש הביטוי ללכת קדימה.
כן, זה מדהים.
איך גם בגץ בעצם הלך עם
העניין הזה. אז הנה, זו דוגמה, וזה כמשפטה, אני יכול לומר, שבאמת בגץ לפעמים הוא מייצר נורמות, הוא הלפיד שלאורו השאר מתיישרים, וטוב שיש מקום כזה, או מוסד כזה, או ערכאה כזו, שהיא פתוחה, וכן אפשר ללכת בעקבותיה, ולא מושכת למטה ברמת הערכים, ברמת הסגירות וכו'. זאת אומרת, אני יודע שזה משהו שנוי במחלוקת, אבל שימו לב, בכל זאת, מדובר בכבוד האדם, בערכים שאני חושב שכל אחד בסתר ליבו מאמין שבאמת צריך לכבד כל אדם.
ויש בו זווית, אתה יודע, גם ברמה, אתה יודע, של מנהל ציבורי תקין, שבעצם באו ואמרו לפרסונה, מה שנקרא, לשר, למיניסטר.
נכון.
אתה לא יכול לבוא ולהגיד, את זה תשדרו, את זה לא תשדרו.
זאת אומרת, אתה אומר לי שהסמכות שיש ענת אורי, או לאבי שמי, שר החינוך לא יכול לבוא ולהתערב בשיחה הזו.
יכולה לקום ענת אורי בבוקר להגיד, אני מורידה את האייטם הזה.
אני מורידה את קלפים פתוחים, מורידה את הטלטן, יש לה סמכות לכך, שלשר החינוך לא.
לא יהיה את היעלום בקלפים. היא לא יכולה.
תגיד לי, רגע לפני שנסיים, איזו תוכנית אתה זוכר מבין כל התוכניות של קלפים פתוחים? ודאי צילמת מאות, לא?
צילמנו מאות תוכניות, אבל אם יורשה לי, יש פה איזשהו קשר, נפות איזה נוסף ומעניין. המשרד באולפני הרצליה שבו ישבה מערכת קלפים פתוחים,
כן.
היום יושבת בו תוכנית אחרת שנקראת החפרנים.
באמת זה אותו משרד?
וזו שערוריה לשמה. וזו שערוריה לשמה.
אז הזכירו אתכם רק על הדבר לתוך הזה. משרד,
עכשיו אני מבין שהנפוטיזם זה דוץ.
רק על זה היה צריך להפיל את האייטם.
ודאי, אוקיי, אבל אני מוכרח לומר שהפסיליטיז שם באולפני הרצליה, לא כמו שאומרים בדירה להזכיר, זו לא הדירה עצמה, אלא זה האנשים, ויש בה חפרנים לפחות, אנשים נפלאים שעומלים על התוכנית הזו שאני מוכן לעשות לנצח כמובן. אז תודה רבה לנתיב רובינזון, כבוד גדול שהגעת לכאן. אנחנו שלושה שיודעים ובעצם מסיימים את המשדר הזה בין שעתיים, והנה יש מלחמה של אותות.
מלחמה של אותות. או הנה, הנה זה מגיע.
היי, קלפים פתוחים.
קלפים פתוחים.
אז נסיים כבוד גדול.
זה השעות לצלם את זה עם כל ה...
הנה אנחנו נסיים על רקע המוסיקה של קלפים פתוחים, באיכות שמזכירה טרנזיסטור משנות ה-70 של איש בים, שאוכל ענבים עם חול. תודה רבה.
אתם תפתח.
ודאי, גם ישמעו אותך במקביל. השידור הוא קקופוני, אנחנו מקפידים על זה שלא יהיה נעים לשמוע את השידור. תודה רבה לעורך המיתולוגי שלנו, נתיב רובינזון, שגם נמצא פה פיזית, תודה לך. תודה רבה למפיקים ולעורכים אבי שמאי וענת אורי, תודה רבה לטכנאי ארז שלום, הטכנאי שהוא גם ידען. תודה רבה ליוג'י גבאי, שהגיע לכאן באמצעות טלפורטציה. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר. תודה רבה ליגאל שפירה שסייע לנו בשידור הזה. תודה מעומק הלב לדוקטור יוסי אלרן, מומחה למכניקת קוונטים ומנהל היחידה לטכנולוגיה וחינוך במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
תודה
רבה, זה היה מרתק, ואתה כמובן מוזמן להצטרף אלינו שוב ושוב.
בכיף.
ולדעתי אנחנו נמשיך לשמוע את קלפים פתוחים. אני שומע ככה בזווית האוזן שמדברים על תופעת העישון. הנה מישהי, אני אתרגם את זה. הגעתי לתל אביב, ראיתי מישהו בעשן, והתחלתי לעשן בעקבות זה.
אבל אני לא אוכלת בשביל לקיים את חילוף החומרים.
זו תוכנית על הפרעות אכילה. האישון זה בא בעקבות זה שהפסיקו, אוכלים